טוב, הנושא של השיעור הזה שניתן כבר כמה שבועות, זה נושא בעל חשיבות עצומה, לא בגלל שאני מעביר את זה, אלא בגלל הנושא עצמו, ואתם רואים מול עיניכם את הכותרת, למי שצופה בנו בבית, יש עמוד 1, עמוד 2, עמוד 3, אצלכם לא סימנתי את זה, והיום התווסף לנו עמוד 4 ו-5, ואני לא אחזור על הכל, כי כבר דיברנו על זה שעות ארוכות, אבל רק אגיד בכל אלה שהצטרפו היום אלינו, הכותרת אתם רואים מהי, נכון חבר'ה? משה קיבל תורה מסיני, זה המשנה המפורסמת בפרקי אבות, דיברנו למה דווקא כתוב מסיני בשום הקודמים, כיצד מסרו שתי התורות האלה שהן תורה אחת, כיצד מסרו תורה שבכתב ותורה שבעל פה, כיצד הכוונה, איך עם ישראל קיבל את זה, כשמטרת הלימוד היא לראות את הנצח, את הרצף, את השרשרת, שהתורה היא תורה נצחית ולא תורה שהמציאו באיזה דור, כמו שיש אצל הנצרות, או כמו שיש אצל האסלאם והבודיזם וכו', לצלנו זה עד סיני, ומסיני עד לאלוקי ישראל, משה רבנו מפי הגבורה. בסדר חברים? ככל שנשתדל להבין על פי הפסוקים בתורה ועל פי דברי חז"ל, איך ניתנה התורה, תורה שבכתב, התורה שבפה שמתוכה, ככה זה יגביר אצלנו את הקשר לתורה, את האמונה העמוקה בתורה, את השמחה שיש לנו תורה כזאת גדולה, את האמון בתורה, את הקיום של התורה. זה החשיבות של לימוד הנושא כאילו היסטורי, אבל זה היסטורי תורני או תורני היסטורי. בסדר? ולמדנו בשבועיים האחרונים כמה מקורות שדנים באיזה צורה התורה ניתנה, ויש שתי דעות מרכזיות, אני חוזר לטובת אלה שבאו היום בבית או כאן, שיש דעה של רבי יוחנן, בגמרא מסכת גיטין, שהתורה ניתנה מגילה מגילה, הכל זה מתוך פסוקים בתורה ובנביאים, מגילה מגילה, הכוונה משה כותב ונותן, משה כותב ונותן, ומה הוא עושה בסוף שנת 40 לפני פטירתו? הוא מדביק ביחד את המגילות, אבל הוא לא כותב מחדש, הכתיבה כבר הייתה, אתם מבינים? תורה מגילות מגילות ניתנה. ויש איזה פסוק, אתה באתי במגילת ספר כתוב עליי, ויש דעה בגמרא, דעתו של ריש לקיש, שהוא היה גיסו של רבי יוחנן, שהתורה חתומה ניתנה. איך אתם מבינים חתומה? קומפלט. ובהסברת המילה חתומה יש מחלוקת בין רש"י לבין הנכדים של התוספות. וזה המחלוקת, למד אותה בעיון, לקחנו זמן עד שהבנו טוב ודעת תוספות, רש"י אומר, הכל נכתב רק בשנת ה-40. משה כתב קומפלט התורה ומסר. מסר 12 ספרי תורה ל-12 שבטים, זה כולל, הוא הספיק הרבה, זה התחיל באלף שבט, ונפטר בזין באדר, זה 37 ימים, משה היה כישרוני מאוד, מגיד תורמין גיפטיד. בקיצור, חתומה ניתנה, הוא כתב 12 ספרי תורה, כמו ספרי התורה שיש לנו היום, באותו כתב, על קלף, ומסר אותם ל-12 שבטים, שזה כולל את אפרים ומנשה, שני שבטים שיוסף נחשב כשני שבטים, ואת הספר ה-13 הוא נתן ללוויים לשמור אותו במשכן, ואחרי זה במקדש. איפה שמרו אותו? בקודש קודשים. איפה? בארון. או בתוך הארון, נחלקו חכמים במסכת בבא בתרא, או בתוך הארון, או בדף, מדף כזה שיצא מן הארון, ועליו היה מונח ספר תורה. 13 ספרים הוא כתב, זה הספק פנטסטי, היום אתה נותן לסופר סתם לכתוב ספר תורה, זה שנה, נכון? הוא ב-37 ימים כתב בדיו, על קלף, כמו שצריך, חוץ מזה שהוא נתן דרשות, כל ספר דברים, בטח עשה עוד דברים, פתר שאלות, לימד, ויש כל מיני שאלות שאול אותו, אבל היה לו הספק עצום. אז זה הכוונה לפי רש"י, תורה חתומה ניתנה. אתה יכול, יוסי, רק לסגור את הדלת, שיהיה לנו יותר שקט, גם צופים בבית לא שמעו ראשי רקע, בוודאי אתם. ודעת תוספות היא אחרת. תוספות מצמצם את הפער בין רבי יוחנן, בעל תלמוד הירושלמי, תודה רבה יוסי, לבין ריש לקיש, שאני מזכיר, רבי יוחנן אמר, תורה מגילה מגילה ניתנה, וריש לקיש אמר שתורה חתומה ניתנה, ועשינו בין שניהם גאפ באנגלית, פער גדול מאוד, שזה אומר בשנת ה-40 בסוף, זה ריש לקיש, ורבי חכמים לא, מגילות מגילות, כל פעם שההזדמנות, אירוע, כתבו מה שהיה רלוונטי לאותו זמן. תוספות עושה את שתי הדעות האלה פחות חולקות, ואומר, תורה חתומה ניתנה, הכוונה, הכתיבה שלה הייתה על פי הסדר שאנחנו מכירים ב... התורה שלנו, אבל היא כן נכתבה לאורך 40 שנה. כלומר, הוא כתב מגילה. אחרי זה נאמר לו פרשה שיודע משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אמר לו, אין מוקדם ואין מאוחר בתורה, את הפרשה הזאת אני רוצה שתהיה כתובה אחרי משהו שעוד לא אמרתי לך. אז את אותה פרשה הוא המתין מלכתוב עד שהוא כתב את הפרשה העוקבת, הרודפת, הצמודה לפרשה שכבר הוא כתב, ואז הוא חיבר את ה... לא, ואז הוא כתב, סליחה, ואז הוא כתב, לא, לא, עדיין לא חיבר, חיבר זה בסוף, ואז הוא כתב את הפרשייה הבאה. כלומר, גם מי שאומר תורה חתומה ניתנה, אומר היא ניתנה, היא נכתבה מגילות מגילות, אבל היא נכתבה עם עיכובים. כלומר, כל אחד נכתב במקום שלו, אחד אחרי השני. אתם מבינים, חבר'ה? זה, אולי נקרא זה בפנים, תראו תוספות, צד ימין, תוספות מצד ימין, בסדר, ונראה לפרש. זה לא כאמר חתומה ניתנה שלא נכתבה עד לבסוף, אלא שעל הסדר נכתבה, ויש פרשיות שנאמרו תחילה לפני הכתובים לפניהם, ולא נכתבה עד שנאמר לו אותה שכתובה לפניה, וכותב זאת אחריה. זאת אומרת שלפי מי שאמר מגילה חתומה ניתנה, הכוונה, איך שהיא ניתנה לישראל, זה על פי הסדר שאנחנו מכירים היום. היא לא ניתנה, היא לא נכתבה וניתנה מגילות מגילות לפי הדעה הראשונה, כי עדיין יש פרשייה שגם אם היא נאמרה לו, אבל לא הגיעה הזמנה להיכתב. אז אותה אחת שלא הגיעה הזמנה להיכתב, אפילו שנאמרה לישראל ב-40 השנים הנפלאות האלה במדבר, שישבו ולמדו ולמדו, לא כתבו אותה עד שכתבו פרשה שאותה רצה הקדוש ברוך הוא שהיא תהיה לפני הפרשה שכבר נאמרה. אז למה זה נקרא חתומה ניתנה? שבאותו סדר שאנחנו מכירים את התורה בימינו, ככה היא גם כן במדבר נכתבה. בסדר שלנו, גם אם היא נאמרה בסדר אחר. אבל אין הבדל כזה גדול בין מגילה, מגילה לבין חתומה. גם מי שאומר חתומה אומר, כתבו את זה כמגילת ספר, רק אחרי שכתבו את הפרשה שהתורה רוצה עד היום הזה, שתהיה כתובה לפני הפרשה שנאמרה. אבל באמת זה גם מגילות מגילות. זה תוספות. לפי רש"י הבדל הוא גדול. אמרנו, מגילה, מגילה נתונה, נכתב, זה רבי יוחנן, נאמר ונכתב במדבר, כל פרשה ברלוונטיות שלה, מתי שהיא נאמרה, נכתבה. ולפי מי שאומר חתומה, לא, רק אחרי 40 שנה התחילו לכתוב איזה, משה רבינו, התחיל. ואילו לפי תוספות, מגילה זה אותו הסבר, כמובן, אין מחלוקת, רבי יוחנן, כולם הסבירו אותו דבר, את רבי יוחנן, אבל בדעת ריש לקיש, תוספות ישנה. לא חתומה ניתנה שזה התחיל לכתב רק בסוף, זה נכתב במדבר, אבל לפי מי היה סטופ, היה בריקס, לא כתבו, משהו שיד, לא כתב, משהו שידע משה רבינו, ש... במקום שלו, במיקום, בשיבוץ, הוא יהיה אחרי פרשה שעוד לא נאמרה. אז למרות שהפרשה ה-X הזאת נאמרה, כמו פרשיות במשכן שנאמרו כשהקימו את המשכן, 8 פרשיות, בגלל שעוד לא הגיע זמנם להיכתב מבחינת השיבוץ הכרונולוגי בתורה, אז המתינו בכתיבתם עד שנאמרו פרשיות שמאוחרות יותר. וכשהם נאמרו, וזה השיבוץ הנכון, אז גם נכתבה הפרשה שכבר נאמרה, תרם, 8 פרשיות נאמרו בהקמת המשכן ונכתבו יותר מאוחר כי הן היו נצרכות לאותו יום, אבל אם לא בסדר הנכון בתורה, מבחינת עוד לא הגיע זמנם להיכתב, אז חיכו איתם, חיכה איתם משה רבנו. וזה נקרא חתומה במובן של מסודרת. לא חתומה קומפלט, אלא חתומה במובן של איך שאנחנו מכירים היום, ככה היא נכתבה. אבל היא באמת, כשכל מה שנכתב ונמסר לישראל ללמוד, זה המגילות מגילות. אבל הסדר של הדברים היה בהמתנה, בהמתנה עד שיאמרו ויכתבו פרשיות שנאמרו אחר כך, ובסדר של התורה שהקדוש ברוך הוא רוצה, הן אמורות להיכתב לפני פרשה שנאמרה לפניהם. זה דעת תוספות. לקח לי המון זמן להבין את התוספות. כן? ואתה רוצה להגיד רש"י או תוספות? או לפני רש"י ותוספות, אומר. חתומה ניתנה זה בפשטות, באופן שלם היא ניתנה. גם לפי מי שמהם מגילות, מגילות באופן שלם, כי הם הדביקו אותם. הרי מגילות, אבל כשהגיע הזמן, אז זה שלם, כל המגילות חיברו אותם, ידבק, אומרת גמרא במסכת גיטין. לא חתום זה מגילות, 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 בזמן 40 שנה במדבר, כי השאלה שלנו בכותרת הייתה, איך זה נמסר? זה נמסר אונליין, להילמד מה שעכשיו על הפרק, מה שנאמר, נכתב, נכתב ונמסר. מגילה ניתנה. זה דעת רבי יוחנן. אבל דעת, מה אתה אומר? אבל דעת... הארי פוטר 1, הארי פוטר 2, להבדיל בין... להבדיל בין קודש וחול. אז אלעד, מגילות מגילות זה מאוד פשוט לנו. נאמר, נכתב, ניתן. מה קורה בשנת ה-40, ב-37 האחרונים? מודבק יחד. זה, לא, זה מגילות מגילות. זה שזה בסוף הודבק, זה המשך של המגילות מגילות שהודבקו יחד. בסדר? יש גם הפקמינה הלכתית, אם אפשר בימינו, לכתוב רק מגילות ולא תורה שלמה. אז הייתה דעה בגמרא שמי שומע מגילות מגילות, אפשר גם ממנו לתת לילד שלומד רק לכתוב את זה על קלף וכו'. אחרי זה אמרה שלא נכון. ואחר ובימינו הכל הודבק, אז גם בימינו כבר אי אפשר לחתוך את התורה לחתיכות חתיכות, היא צריכה לתמימה. אז אני לא יודע אם בימינו יש נפקמינה הלכתית, אבל יש נפקמינה היסטורית רוחנית. ומי שאמר חתומה ניתנה לפי רש"י זה מאוד פשוט, לא כתבו שום דבר בימי המדבר. מתי התחילו לכתוב פעם ראשונה? כמו שאמרתי בצ'יק, משה רבנו כותב את זה בסוף ה... זה. ומה הוא עושה? והוא מחלק אותם. 12 שבטים פלוס, בסדר? אבל תוספות, בגלל קושיות שיש לו על רש"י, מתוך דבר רש"י בעצוב וחומש, שרש"י אמר, יש פה את הרש"י שזה כתוב אצלנו בדף, תוספות אומר, לא, כתבו במדבר, גם למען דבר חתומה. אבל חתומה הכוונה בסדר שיש לפנינו, ככה היא נכתבה. אז אם יש פרשייה שהיה צורך להקדים ולומר אותה לישראל, אבל לא הגיע הזמן לכתוב אותה, כן? אז פרשייה כזאת לא נכתבה, אלא המתין הקדוש ברוך הוא, המתין משה בכתיבתה, במגילה שלה, גם פה זה מגילות, אבל היא חתומה במובן שהכל מסודר. היא לא נכתבה עד שלא הכניסו בפנים בין לבין, עד שלא ישלימו את אותה פרשה שרוצה הקדוש ברוך הוא כמו שהיא לפנינו היום, שהיא תהיה כתובה לפני הפרשה שנאמרה בגלל איזה צורך כמו הקמת המשכן שנאמרו באותו יום 8 פרשיות במקומות שונים בתורה, במקומות שעוד עתידים להיכתב ולא הגיע זמנם. טוב, עד כאן. כן. המילים, המילים, לא, לא, לא המילים. השאלה היא, איך זה נמסר לישראל? How was it given? אז אומרים שלפי רבי יוחנן, במדבר 40 שנה משה רבנו מלמד את עם ישראל, עוד גם נקרא כמה יפה איך שהוא למד, וכל פעם שהוא גם מלמד, הוא נתן להם מתנה. מה הייתה המתנה? הלימוד של אותו יום, הלימוד של אותו שבוע, מגילה, מגילה. עכשיו בוא נגיד רק את דעת רש"י, כי היא יותר פשוטה. רש"י אומר, לא, לא כתבו, דיברו. גם תורה שבכתב הייתה תורה שבעל פה עד שנת ה-40. הוא דיבר, ומתי הוא נתן להם תורה על קלף, כמו התורה שיש לנו? רק בסוף ימיו. עד אז, כאילו ריש לקיש יותר רואה בתורה את העניין של הקומפלט, של התורת השם תמימה, לא תמימה נאיבית, אלא תמימה שלמה. בסדר? תדעו במבחן לענות. אל תיבהל, זה לא באמת, כן, אין מבחן. אז מחב אתה שואל, אז אנחנו נסתכל בפנים, תראה למטה, המקור האחרון בעמוד הראשון, עמוד הראשון זה איפה שיש את התמונה, כתוב מחומיר, שמות פרק עבדל פסוק זין, כתוב ככה, ויקח ספר הברית, ויקרא בוזני העם, ויאמרו, כל אשר דיבר השם נעשה ונשמע. הפסוק הזה נאמר, אמנם בפרשת משפטים, אבל לפי רש"י ולפי כל המפרשים, לפני מתן תורה. וכתוב שלוקח ספר ברית, ספר. וזה לא איזה חומש אחר. ספר הברית זה מבראשית עד יתרו, עד מתן תורה. איך אני יודע? תהפוך את הדף. עמוד 2 במיש הבית, ספר הברית אומר רש"י, מבראשית ועד מתן תורה. משה רבינו עומד לעלות על ההר, אומר, חברים, קודם אני רוצה לתת לכם ספר, לא בעל פה, ספר, מה שאתה שאלת. מבראשית ועד מתן תורה, וגם מצוות שכבר הצטוו במרה. מרה זה מקום שהוא במים מרים, והשליחו עץ, והמים נהיו מתוקים. ביציאתם ממצרים, פרשת בשלח, שם נצטוו על השבת, ועל דינים, דינים זה להקים בתי דין. אז את המצוות האלה של שבת ודינים, ואת הסיפורים של אברהם, יצחק, יעקב, יוסף, אחיו וכו', משה רבנו נתן להם וכתב. שואל תוספות על רש"י, אתה אמרת שהם קיבלו ספר. איך תסביר את הדברים שלך על פי מי שאמר שתורה חתומה ניתנה? מה, הוא לא מכיר את הפסוק הזה? וכתוב בפירוש ספר, זה לא שרש"י מפרש ככה, אלא רש"י צמוד לפשט. אז אתה רואה שגם מי שאומר תורה חתומה ניתנה, גם הוא צריך להסביר על פי מה שאתה, רש"י, סבא שלי, אני לא סבא שלי, סבא שלי תוספות, אמר בחומש, אז הוא מקשה תוספות מהפסוק הזה ברש"י על שיטת רש"י, למה אמר חתומה ניתנה. אתה רואה שזה כן, כי אם כמו שאתה אומר חתומה ניתנה, התחילו לכתוב רק בסוף, בשנת ה-40, בראש חודש שבט ואילך, עד זין באדר, אז איך זה מסתדר עם מה שכאן כתוב, ספר הברית, אתה מסביר שספר הברית זה לא איזה משהו אחר, אלא זה מבראשית עד מתן תורה. אז מה, אתה הסברת את דבריך רק למען דאמר מגילה מגילה? לא נראה, ריש לקיש גם צריך לסדר עם פסוקי התורה, הוא לא יסתור את התורה, ורש"י מפרש את הפשט שבפשט, זה לא איזה וורטים, זה פשט, זה אמס, אמת של רש"י. אז איך ריש לקיש יסתדר איתה? בגלל הקושיה הזאת, תוספות עזב את פירוש רש"י, בלשון חכמים נד, הוא נדד מפירוש רש"י, והביא את הפירוש שאמרנו שכן, התורה גם למד אמר חתומה, היא נכתבה וניתנה במשך השנים של המדבר, אלא שהיו פרשיות שהתעכב מלכתוב אותם, כי עדיין לא הגיע זמנם מבחינת סדר הפרשיות בתורה השלמה והחתומה שאנחנו מכירים, זה נקרא חתומה כי זה מסודרת. לפי רש"י חתומה זה קומפלט, רש"י בגמרא, בדעת ריש לקיש. ולפי תוספות חתומה, גם בדעת ריש לקיש, זה איך שאנחנו מכירים אותה היום, ככה היא מסודרת דבר דבור על אופניו. טוב, ואז אני רוצה לעבור איתכם למקור שלא למדנו אותה עדיין בשבועות האחרונים, ככה שאם יש מישהו כאן בבית שמסתכל בשיעור, אז הוא יכול עכשיו להיות שמח. משהו חדש, מישהו שהיה איתנו בשבועות הקודמים. זה המקור השלישי, הרביעי בעמוד, רמב״ם הקדמה למשנה, צד שמאל שלכם. בסדר? בעמוד הראשון, first page, שאתה רואה כתוב שם מכון מאיר למעלה, אתה רואה, נכון? אתה רואה את הריבוע הזה החמוד מכון מאיר? זה הכל אשתי, הדפיסה לי, צריך להגיד זה לטובתה, שזה בזכותה. אז המקור... היא לא הרמב״ם, כן, היא מישהו אחר, אבל היא העלתה את הרמב״ם על הדף. בסדר חברים? אתה רואה יוסי אלעד ואתה? דני. דני, סליחה ששאלתי. רמב״ם הקדמה למשנה, כולם רואים? הרמב״ם הזה זה המשך הכותרת שלנו, איך משה שקיבל תורה, איך הוא מסר אותה, וזה גמרא, הגמרא אומרת את זה במסכת עירובין, היא מלמדת את הדברים האלה שכאן מביא הרמב״ם. כי כל מצווה שנתן הקדוש ברוך הוא, איפה הרמב״ם הזה? יש לרמב״ם הקדמה למשנה, הקדמה לפרקי אבות, שנקראת 8 פרקים, והקדמה לפרק החום בסנהדרין, הקדמה לפרק חלק. זו הקדמה ארוכה ונפלאה שעוד נלמד אותה בפורום הזה ובשיעור הזה, לפחות עד פסח, עם כל מיני יסודות חשובים, רמב״ם הקדמה למשנה. דה, כי כל מצווה שנתן הקדוש ברוך הוא למשה רבנו עליו השלום, ניתנה לו בפירושה, כלומר, תורה שבכתב ותורה שבעל פה, הם מחוברים זה לזה. משה רבנו קיבל מהקדוש ברוך הוא, מתי? ב-40 יום שהוא היה על הר סיני, בין שבועות ובין כשהוא ירד ושבר את הלוחות, חטא העגל, י"ז תמוז, הוא היה תמיד מאוד מאוד מוכשר. דני, אתה יודע מה זה מוכשר?
מוכשר?
גיפטד.
כישרון.
טלנט. אז קיצור, ב-40 יום הוא למד את כל תורה שבכתב ותורה ש... בעל פה. אז זו הכוונה ניתנה לו בפירושה. תורה שבכתב, תורה שבעל פה מאוחדות. בכלל, תורה שבעל פה היא רמוזה בתוך תורה שבכתב. הגאון מווילנה בסוף ימיו, כבר לא למד גמרא ומשנה והלכה והרמב״ם, הוא ראה את הכל בתוך פסוקי התורה. כי תורה שבעל פה היא הרבה, תורה שבכתב היא מעט, ותורה שבעל פה היא הגילוי, כמו גפור שנדלק, הגפור זה תורה שבכתב, ראש הגפור, ותורה שבעל פה זה האש שמתלקחת. זה משל שהביא הרמח"ל בספר דרך עץ חיים. לכן כתב ניתנה לו בפירושה, לא כמו הצדוקים, לא כמו הבייטוסים, לא כמו הקראים, לא כמו הרפורמים בימינו, אלא כל תורה שבעל פה היא המשך למה שניתן, היא המשך לתורה שבכתב וניתנה למשה רבינו בהר סיני. בסדר? טוב. יש לזה הרבה פסוקים שמוכיחים את זה. היה אומר לו המצווה, ואחר כך אומר לו פירושה ועניינה. אז מה אמרנו? מה זה פירושה ועניינה? זה תורה שבעל פה. ואי אפשר בלי להגיד פירושה ועניינה. כי אם לא תגיד פירושה ועניינה, לא תוכל להבין כמעט שום מצווה ממצוות התורה. דוגמה, סוכה. לא יודע המצוות, פרטי הלכות המצוות. יכול להיות שעניינה רומז גם כן לעניין הרוחני. אבל קודם כל, ההלוכה. המשנה, הגמרא, ההלכה. בסדר? אבל יכול להיות שפירושה ועניינה, אני חושב כעת שאולי ועניינה, זה מה שאתה שאלת, טעמי המצוות, אבל אינני יודע. בכל אופן, ברור לי שזה הפשטי ההלכות, כי קחו לדוגמה אחת ממצוות התורה, תפילין, סוכה, יום כיפור, ואפשר להביא את כל התרי"ג, היינו יודעים מה עושים ביום כיפור בלי הפירוש של חז"ל? בתורה לא כתוב. בתורה שבכתב. כתוב, תענו את נפשותיכם, אולי זה לשבת על מיטה של מסמרים. יש כאלה, נכון? לא יהודים. אולי זה לשבת בחמסין, בשמש, ולא בבית כנסת ממוזג. אולי מישהו שיושב כנסת ממוזג הוא לא בסדר. לא, ודאי שלא זה כוונה עינוי. אבל מה זה עינוי? חז"ל למדו שעינוי זה משהו שבמקומות אחרים בתורה נאמר עליהם את המילה עינוי. חוסר אכילה, חוסר שתייה. רחיצה, שיחה, נעילת הסנדל, תשמיש שם איתה. שאכילה שתייה זה ודאי דורייתא, וגם מלאכה שכתובה בפירוש. יתר הדברים נחלקו אם זה דורייתא דרבנן. אבל חז"ל גילו לנו מה זה עינוי. ניקח את המצווה של סוכה. האם יש לנו איזושהי אפשרות לדעת מהי הסוכה הרצויה אצל הקדוש ברוך הוא? לא. תורה שבעל פה, שזה הלכות שנמסרו ממשה מסיני, או דברים שלמדו חכמים בי"ג למידות שהתורה נדרשת, כמו קל וחומר, גזרה שווה. או מה שדייקו מהפסוקים, שם נמצאים ההלכות של סוכה, גובה 10 טפחים, סכך שגדל מן הארץ ולא מקבל טומאה, צומח וכולי. ורוחבה על אורכה לפחות 7x7 טפחים, וכמה שיותר זה מצוין. לא היינו יודעים את זה בלי תורה שבעל פה, נכון? או הלכות שחיטה. היינו, כתוב בתורה, כאשר ציוויתיך, אתה שוחט ואוכל, זבחת ואכלת, לא קורבנות, אלא אכילה בבית, במטבח, כאשר ציוויתיך בבית המטבחיים לשחוט. איך היינו יודעים מה הציווי? אבל נמסרו עם משה רבנו 5 הלכות שחיטה יסודיות, ועל גביהם פרטי פרטים או מתוכם, ואז אנחנו יודעים איך שוחטים, ולנקר את החלב, איך היינו יודעים? אז באים הרפורמים, להבדיל בין אמת לשקר, בין תורה טהורה, לבינם, הם אנשים טובים יכולים להיות, אבל התורה שלהם היא נוראית, כמו כל אלה שקמו על תורת ישראל, ואומרים, באמת אין דרך, הרבה דרכים ליהדות, אין תורה למשה מסיני, אין הלכות, אלא התורה אמרה סוכה, תעשה מה שאתה רוצה, תבנה סוכה עם גג בטון, כלומר, אין דינים, וכל היתר שמשמו, ואין תורה, אין הדרכה, אין סיני, אין משה קיבל תורה מסיני, כשכל השיעור שם כאן עכשיו, הוא ההפך מהתפיסה הרפורמית, הקראית, הצדוקית, הבייטוסית, ועוד כל מיני כיתות שעבד זכרם. היה אומר לו המצווה, ואחר כך אומר לו פירושה ועניינה, וכל משהו כולל ספר התורה. אתם צריכים לצאת למנחה, חברים. עכשיו הוא מתאר איך לימד משה את ישראל. דני, אנחנו נמשיך בסדר, כי יש לנו גם צופים בבית. טוב, תבואו שבוע הבא, חברים, אתם רוצים, אם לא קשה לכם. יום רביעי ב-4. תודה שבאתם. אחרי מלחת, אנחנו נחזור, יש עוד שיעורים כאן. אנחנו ממשיכים. דני, אתה איתי? היה משה נכנס באוהלו, ונכנס לה בתחילה אהרון. אתה רואה איפה אני קורא, דני? משנה, בשורה החמישית. והיה משה, זה גמרא בעירובין. היה משה נכנס באוהלו. היה לו אוהל גדול למשה רבנו. בסדר, דני? ונכנס אליו בתחילה אהרון. ומשה היה אומר לו את המצווה, נתונה לו פעם אחת, ולימדה לו פירושה. איפה משה למד את זה, דני? למעלה, בהר סיני. ואת מי הוא לימד עכשיו? את אהרון הכהן. ומה הוא לימד אותו? לא רק את מה שכתוב בתורה שבכתב, מה שעתיד להיות כתוב לפי משמעת תורה חתומה, או מה שכבר עכשיו יכתבו במגילה, אלא גם את הפירוש שלה, שעתיד להישאר תורה שבעל פה, עד שיבוא אחרי הרבה הרבה שנים, מאות שנים, עד שיבוא רבי יהודה הנשיא ויכתוב את המשנה. פעם ושנה שיעלו דברים שבעל פה על הכתב. מהסיבה שהייתה, כמו שעוד נגיע אליה. ויסתלק אהרון, ויחזור למי משה רבנו. אחרי שאהרון קיבל פעם אחת את התורה, שבכתב, אז הוא מסתלק. מסתלק, אין הכוונה, דני, שהוא עוזב את האוהל, אלא הוא עובר לצד השני, מצד ימין של משה רבנו. אתה יודע מה זה ימין? תראי לי איפה יד ימין שלך. כל הכבוד, בוגר, מבוגר. ונכנס אחריו אלעזר ואיתמר. לאהרון היו ארבעה בנים, נדב ואביהו, אלעזר ואיתמר. אנחנו מדברים כבר בזמן שנדב ואביהו לא נמצאים איתנו, נפטרו בחנוכת המשכן. פה כבר דבר שיש משכן בעולם. אמנם האול פה זה לא המשכן, אבל כבר משמע נדב ואביהו לא היו. והיה משה אומר להם מה שאמר לאהרון והסתלקו. וישב האחד לשמאל משה רבנו, והשני למין אהרון. לא כתוב כאן מי ישב קרוב למשה רבנו, ומי ישב ליד אהרון, אבא שלהם. אני מנחש שאלעזר הוא ישב ליד משה, כי אלעזר הוא היה ממונה על כל שבט לוי, פקודת כל בני לוי היה על פיו, ולימין אהרון, או שזה לא מכובד גם מן אהרון השבט, ישב איתמר. אז יוצא שאהרון שמע כבר פעמיים את התורה ופירושה. פעם הוא שמע אותה לבד, ופעם הוא שמע אותה יחד עם משה, עם אלעזר ואיתמר. עכשיו פעם שלישית, ואחרי כן יבואו 70 זקנים. זה הבסיס של הסנהדרין. אלה היו אנשים שמסרו נפשם על ישראל, אלה שוטרי בני ישראל שהוקו במצרים, בפרשת שבוע שקראנו שבת שעברה בשמות. ואחרי כן יבואו 70 זקנים, וילמדי משה כמו שלימד לאהרון ובניו, אז יצא שאהרון שמע כבר 3 פעמים, ובניו פעמיים. ואחרי כן יבוא ההמון, וכל מבקש השם, וישן לפניהם המצווה ההיא, מי שם? משה רבנו. ופה כבר אין סלקטיביות, איך נכנסים כולם באוהל של משה, יש לפעמים ניסים בתורה שהמועט מחזיק את המרובה. אז באו ההמון וכל מבקש השם, וישם לפניהם את המצווה ההיא, עד ישמעו הכל מפיו. פעם רביעית לאהרון, פעם שלישית ללעזר ואיתמר, פעם שנייה, הכוונתי מפי משה, פעם שנייה ל-70 הזקנים, פעם ראשונה לכל מבקש השם, כל ההמון. יוצא, נמצא אהרון שומע מצווה עם פי משה 4 פעמים, בניו 3 פעמים, הכל מפי משה, משה קיבל תורה מסיני ומסרה, והזקנים 2 פעמים, ושאר העם פעם אחת, והסתלק משה. הסתלק משה, הלך קצת לנוח, מגיע לו למשה קצת לנוח אחרי 4 פעמים. כמה פעמים שמע את זה? אהרון, כמה פעמים שמע את זה? 4. אז עכשיו אהרון מספיק מדופלם, מספיק מומחה, כדי להעביר הלאה. אני מניח שהוא העביר אותה בסגנון המיוחד לו, בניואנסים שלו, אבל ודאי לא שינה כהוא זה. אהרון, תלמיד נאמן של משה, אחיו הקטן, אבל אחיו הגדול, גדול בחוכמה, גדול בנבואה כמובן, ואהרון מפרש את המצווה בדיוק, כמו שלמד, אשר למד ששמע מפי משה 4 פעמים, כמו שמע על כל המצאים. ואז אהרון אומר ביי, אולי הוא לא אומר את המילה ביי, ולא את המילה צ'או, ולא גוד ביי, אלא אמר שלום. ויסתלק אהרון מאיתם, אחרי ששמעו בניו את המצווה 4 פעמים, 3 פעמים משה ואחד פי אהרון, אז הבנים גם כן כבר מומחים, חוזרים אל עזר ואיתמר, אחרי שנסתלק אהרון ללמד את המצווה, אל כל העם הנמצאים, ונסתלקו גם הם מללמדם. ועכשיו, השבעים זקנים, שמעו את המצווה 4 פעמים, פעם שמעו אותה ממשה, פעם שמעו אותה, או פעמיים שמעו אותה ממשה, כי משה גם לימד את כל העם והזקנים הנוכחים, אז כבר פעמיים, ופעם שמעו מאהרון, ופעם שמעו מאלעזר ואיתמר, יחד דואט צמד, נמצאו 70 הזקנים שומעים המצווה 4 פעמים, כמו שאמרתי, אני מדלג, ועכשיו הזקנים האלה מלמדים את כל העם, יוצא שהעם שמע את זה גם ממשה, גם מאהרון, גם מאלעזר ואיתמר, וגם מהזקנים. כשהם שומעים, הם לא צריכים להיות תוקים, הם לא צריכים להיות אילמים, אלא שומעים הכוונה, שומעים ודנים ומלבנים ומבררים, וזה היה, ומדסקסים, זה היה שמחה גדולה. ואחר היו כל העם, עכשיו, כל העם, זה לא כל העם 60 ריבו, אלא כל העם שבאו, כל מי שרגיש לעצמו שהוא מסוגל ללמוד מכל כך גבוה ממשה רבנו, הולכים ללמוד איש לאחיו מה ששמעו מפי משה, וכותבים המצווה ההוא במגילות. זה ממש דעת מי שאמר רבי יוחנן, תורה מגילות מגילות ניתנה, אבל לפי מה שתוספות אמר, שגם מי שאמר תורה חתומה ניתנה, היא נכתבה במגילות, רק שהיה עיכוב בחלק מהפרשיות עד שיכתבו הפרשיות שבתורה כתובות לפניה, כי אין מוקדם ממוחר בתורה. אז גם הוא הסתדר מהמילה מגילות, כלומר רש"י על הגמרא, אליבא דריש לקיש לא מסתדר מהמילה מגילות, או ריש לקיש לא מסתדר על פי רש"י, אבל ריש לקיש על פי התוספות יכול להסתדר מהמילה מגילות. כותבים המצווה היא במגילות, וישוטטו השרים. השרים כאן אלה אותם הגדולים ששמעו באוהל של משה. יכול שחלקם היו גם אלעזר ואיתמר והזקנים, אבל זה הרבה שרים על כל ישראל, בכל אוהל ואוהל, בכל ישיבה וישיבה, בכל קבוצה וקבוצה, ללמוד ולהגות, להגות הכוונה לא מספיק רק לחזור, אלא להבין, עד שידעו בגרסה, בגרסה זה כמו בעל פה, את המצווה ההיא, וירגילו לקרוא אותה, ואחר כן ילמדו פירושי המצווה ההיא, פירושי המצווה זה התורה שבעל פה, שני שלבים, קודם השלב של התורה שבכתב, ומתוך התורה שבכתב, תורה שבעל פה, שהיא גם היא נתונה מאת השם, מה שמיתה, כללותיה, פרטותיה, בדרכי המסיני, נדונו חז"ל, בפרשת בהר סיני, גם כל מצוות כולם, כללותיהם ופרטיהם ודקדוקיהם נאמרו בסיני. והפירוש הוא היה כולל עניינים שונים, והיו כותבים המצווה ולומדים על פי הקבלה. עוד פעם, כותבים את המצווה, זה תרי"ג מצוות, 613, זה תורה שבכתב, וכותבים ולומדים על פה את הקבלה, תורה שבעל פה. עד רבי יהודה הנשיא, שזה המון המון שנים, שזה אולי 1200, 1300 שנה אחרי כן, אני חושב ש... 1300, אולי 1300, אולי 1350, לא יודע, אז אחרי זה, רק אז הוא כתב מהסיבות שנראו אותם שבועות הבאים, וכן אמרו בתנו זל בברייתא, ברייתא זה משנה חיצונית, זה לא משנה שרבי יהודה הנשיא כתב, אבל גם כן מאוד מאוד חשובה, בתורת כהנים זה על ספר ויקרא, את אותו פסוק שאני הזכרתי, שגם רש"י מפרש אותו כך על החומש, וידבר השם משה בהר סיני, שם הוא נתן מצוות שמיטה, למה אמרה התורה ששמיטה בהר סיני? הלא כל התורה כולה נאמרה מסיני, אלא לומר לך, כמו ששמיטה, אין עוד אזכור של שמיטה בתורה, זאת אומרת שכל דיני שמיטה, שלא הוזכרו בפרשת בהר, נאמרו לישראל, איך? בתורה שבעל פה. אז כמו ששמיטה נאמרה בכלליה ופרטיה ודקדוקיה מסיני, אף כל המצוות כלליהן ופרטיהן ודקדוקיהן נאמרו בסיני. נמשיך בעזרת השם שבוע הבא. כן.
למה אנחנו אומרים אשר בחר בנו?
איזה יופי, שאלה מצוינת. בחר בנו זה יצר אותנו, created, עשה, ברא אותנו. ואל תחשוב שבאמת הקדוש ברוך הוא עבר מאומה לאומה והציע להם את התורה. לא, זה אגדה. עכשיו, אגדה פרושו מדרש שיש לו עומק, עומק רעיוני. וזה בא לומר שאם הקדוש ברוך הוא היה מציע לגויים את התורה, אז הם היו אומרים, זה לא בשבילנו. ביידיש פסניש, זה נישט שייך, לא שייך. למה? עשיו לא תרצח. ישמעאל לא תגנוב, עמון ומואב לא תנאף וכולי וכולי. אברהם פריד יש לו איזה שיר ידוע. המאמר הזה של חז"ל בא להדגיש עד כמה התורה לא שייכת לגויים, עד כמה היא משוללת מהם, שהם לא מסוגלים לעכל אותה, שהיא לא מציעה, ולא תמצא בשום ספר היסטוריה של איזה עמים אחרים שאי פעם היה להם אירוע כזה שהקדוש ברוך הוא הציע להם את התורה. אלא המדרש הזה בא להגיד הפוך ממה שבדרך השטחית אפשר להבין בו. לא שהייתה ברירה, שהיה איזה צ'ויס, איזה אופציה שהגויים יקבלו את זה, אלא כדי להראות לנו עד כמה טבעם של הגויים, ולא רק טבעם אלא בחירתם הנובעת מתוך טבעם, זה נגטיב לתורה, שאם הקדוש ברוך הוא היה מציע אז היו אומרים. אבל בדרך ציורית חז"ל, בדרך יפה סיפורית, מספרים לנו שהציעו להם את זה. אז זה בא להגיד, אם היו מציעים מזה, זו הייתה תשובה. כשאנחנו מפרשים את דברי חז"ל לא על פי הפשט הפשוט, אלא על פי עומק הרעיון, זה לא שאנחנו לא מאמינים לחז"ל, אלא אנחנו יודעים שעיקר הכבוד לדברי חז"ל זה לדעת איזה מהמאמרים שלהם הם ממש מילה מילה כפשוטו, ואיזה מאמרים שלהם יש בהם עומק עניין, שאם נסביר אותם כפשט לא נכבד בזה את חז"ל. ככה מסביר הרמב״ם באותו מקום שאנחנו נמצאים בו עכשיו, בהקדמה למשנה בהמשך. שהגדות של חז"ל חלקם הן עמוקות, פנימיות, כמו שגם המהר"ל בספר באר הגולה, והמהרש"א בחידושי הגדות, ובן איש חי בספרו בן יהוידה, והרב קוק בעין היה, הם ועוד עוד מפרשים, הרשב"א והרבה מאוד מתשובותיו, פשוט הם מפרשים את דברי חז"ל ברובד פנימי יותר מהסיפור. הסיפור הוא יפה, הוא מתוק, אבל הרעיון הוא שייך לעומק שהוא היותר אמיתי. תודה רבה.